צהריים טובים, תודה שהצטרפתם לשיחת המשקיעים של קבוצת דלק. קבוצת דלק פרסמה הבוקר את הדוחות הכספיים לחציון הראשון של 2023. לפני שהנהלת החברה תחל בסקירת התוצאות, אני רק אקריא דיסקליימר משפטי קצר. ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, ייתכן ויוזכרו בשיחה נתונים או תוצאות שאינם תחזיות, הערכות, אומדנים או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינם בשליטת החברה בלבד. תוצאות החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף ובדיווחים לרשויות. השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים, התקופתיים והרבעוניים, בהם נכלל המידע המלא אודות החברה, לרבות מידע הנחשב מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך. בשיחה משתתפים עידן ולס, מנכ"ל החברה, ותמיר פוליקר, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי. אני אעביר כעת את רשות הדיבור לעידן. עידן, בבקשה.
תודה רבה ערן, תודה רבה לכולכם, צהריים טובים. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו את שיחת הוועידה לסיכום התוצאות הכספיות של החציון הראשון של 2023 של קבוצת דלק. חציון ראשון שהיה חציון חזק מבחינת התוצאות הכספיות של הקבוצה ושל חברות הבנות. חציון שהתאפיין בעלייה כמעט בכל הפרמטרים, עם תזרימי מזומנים חזקים, דיבידנדים בהיקף כולל שקיבלה הקבוצה של מעל ל-1.2 מיליארד שקל. מעל ל-2.1 מיליארד שקלים, חלקה של קבוצה דלק בדיבידנדים שהתקבלו מניומד ואיתקה, כשמתוכם סדר גודל של כ-550 מיליון שקלים, זה בגין דיבידנדים שחברות הבנות הכריזו על חלוקתם ממש בימים אלה עם פרסום הדוחות לסיכום המחצית הראשונה. וזה לדעתי מתמצת אולי בצורה הטובה ביותר את התוצאות של החציון הראשון. מצד אחד יש לנו תוצאות תפעוליות חזקות בסיכום המחצית, עלייה בהכנסות של החברות בסיכום שני הרבעונים, תזרים מזומנים חזק ויציב שאפשר, כמו שאמרתי, לחברות הבנות חלוקת דיבידנדים משמעותי, ואפשרות לנו בקבוצת דלק כמובן להפחית את החוב, לבצע פירעונות מוקדמים, לבצע השקעה חדשה, וכמובן לחלק דיבידנד לבעלי המניות שלנו. למעשה ביחד עם הדיבידנד עליו הכרזנו היום בהיקף של כ-200 מיליון שקלים, מניית קבוצת דלק מציגה תשואת דיבידנד למשקיעים של כ-10%, קצת פחות מ-10%, ומתחילת השנה מציגה תשואה במדד 35 של מעל ל-50%, וזה כמובן מתכתב עם התוצאות הטובות שהקבוצה הציגה בחציון הראשון והפעילות של חברות הבנות. האבידה של קבוצת דלק במחצית הראשונה של 2023 הסתכם בכ-4.9 מיליארד שקלים, לעומת 4.2 מיליארד שקלים בחציון המקביל, עלייה של כ-700 מיליון שקל. סך הכל, החציון הראשון של השנה הסתיים עם רווח נקי של 967 מיליון שקל, כמעט מיליארד שקל רווח נקי במחצית הראשונה של 2023, לעומת רווח נקי של 724 מיליון שקלים בחציון המקביל של 2022. כאשר חשוב להדגיש שהתוצאה האמורה של החציון המקביל זה בנטרול רווח הזדמנותי של כ-4.4 מיליארד שקלים, שנרשם בחציון הראשון של השנה של 2022 בשל עסקאות הזדמנותיות שביצע איתקה. ברבעון השני של 2023, רווח נקי הסתכם בכ-406 מיליון שקלים, לעומת רווח נקי של 164 מיליון שקלים. שוב, התוצאות של הרווח הנקי של הרבעון השני של 2022, זה בנטרול הרווח ההזדמנותי שנרשם בשנה שעברה. כאמור, לשורת הרווח של הקבוצה, התוצאות המצוינות שלנו תרמו התוצאות הטובות של חברות הבנות. איתקה מצידה, סיימה את החציון עם הפקה יומית ממוצעת של קצת מעל ל-75 אלף חביות ביום, לעומת כ-64 אלף חביות ברבעון המקביל, ו-67 אלף חביות ביום במחצית הראשונה של 2022, עם אבידה של 980 מיליון דולר בחצי שנה, התוצאות של איתקה. ניומד מצידה, מחירות של 5.3 BCM במחצית הראשונה של 2023, לעומת 5.5 BCM בחציון המקביל, אומנם מדובר על ירידה של 0.2 BCM, אבל אם נסתכל על שורת ההכנסות והרווח הנקי, נראה שניומד הציגה הכנסות ורווח נקי גבוהים יותר לעומת החציון המקביל. אבידה של 1.350 מיליארד שקל במחצית, לעומת 1.260 מיליארד במחצית המקבילה, וכמובן ביטוי לתוצאות הטובות ולכיוון החיובי של הקבוצה, ניתן כמובן היה לראות, גם בהחלטה של מדרוג, להעלות את דירוג החוב של הקבוצה בחזרה אל משפחת ה-A, לראשונה מזה 3 שנים. כפי שאתם ודאי זוכרים, אנחנו הצבנו לעצמנו את זה כיעד ברור לאורך השנה האחרונה, ביתר סט במחצית הראשונה של השנה, סברנו שהתוצאות והפעילות של הקבוצה, כפי שבאו לידי ביטוי בשנה האחרונה, ראויים וצריכים להיות מדורגים במשפחת ה-A, ואומנם, לפני כ3 שבועות, החליט המדרוג להעלות את דירוג הקבוצה לדירוג של A3 עם אופק יציב, דירוג שהוא מקביל לדירוג A-, ומעבר לכך שאנחנו כמובן רואים בהחלטה הזאת, חותמת איכות לפעילות ולאסטרטגיה של הקבוצה, העלאת הדירוג מאפשרת גם לסדרות המדורגות להיכנס למדדים, מה שמאפשר כמובן לשחקנים נוספים להיחשף אליהן ומגדיל את המסחר בהן. רגע לפני שנעבור למצגת שמסכמת את הנתונים של המחצית הראשונה שלנו, בחלוקה למגזרי הפעילות, אני רוצה להתייחס בכמה מילים לעסקת אדנוק ביפי. העסקה הזאת מתקדמת, המסע ומתן בין הצדדים נמשך, למעשה הסכם בעלי המניות ביחס לשיטה המשותפת בינינו לבין אדנוק ביפי, ביום שאחרי השלמת העסקה, נמצא בשלבים מתקדמים מאוד. במקביל, מתקיימים דיונים נפרדים מול הוועדה המיוחדת של הדירקטוריון של ניומד, שמתנהלים באופן עצמאי ונפרד, אבל ככל שהדברים נוגעים לנו ברמת בעלי המניות, שמנו לעצמנו למטרה ויעד לקדם את ההסכם הזה ולהביא לחתימתו בהקדם. כפי שציינו בדוחות הקודמים, נתון מעניין בקשר לעסקה, ככל שהיא תושלם, הוא שקבוצה דלק צפויה לרשום בגין השלמתה רווח הון משמעותי, שיכול לנוע בטווח שבין 2.7 ל-3.2 מיליארד שקל, כתלות במועד השלמת העסקה, ההון של ניומד וכיוצא בזה. בנוסף לזה גם העובדה שלאחר השלמת העסקה, יהיה כאן סכום לא מבוטל, של כמה מיליארדים טובים שאדנוק וביפי רוכשים מהציבור במסגרת העסקה, שכפי שאמרנו יחפשו בית חדש להשקעה. בהקשר הזה קבוצה דלק כמובן להערכתנו יכולה לשמש פוטנציאל השקעה לאותם מחזיקים שירצו להמשיך ולהיחשף לניומד בשליטה המשותפת, בשליטה המשולשת החדשה, ולמאגר לוויתן ואפרודיטה על אפשרויות הייצוא והנזלה מהן. אז אחרי ההקדמה נעבור ברשותכם למצגת ונראה את הנתונים שליוו אותנו ושמסכמים את המחצית הראשונה לשנת 2023 בצורה מסודרת. אז כפי שאנחנו יכולים לראות, השקף הראשון למעשה נותן את התמצית של החציון בשקף אחד במספרים 6.1 מיליארד שקל הכנסות ברבעון הראשון, רווח נקי בחציון של 967 מיליון שקלים. ההון העצמי של הקבוצה המשיך לעלות, הוא עומד על 9.6 מיליארד שקלים. הרווח הנקי של ניומד בחציון הראשון עמד על 419 מיליון שקלים. האבידה של איתקה 980 מיליון דולר בשישה חודשים הראשונים של השנה. והחוב הפיננסי נטו ממשיך את מגמת הירידה שמאפיינת את הפעילות שלנו בשנה האחרונה, הוא יורד בכ-700 מיליון שקלים ל-3.1 מיליארד שקלים. למעשה, אם אנחנו צריכים להסתכל על האירועים המרכזיים שליוו אותנו בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן, האירועים המרכזיים הם כמובן הקידום של עסקת אדנוק ביפי לרכישת 50% מניומד אנרג'י לפי שווי של כ-14.1 מיליארד שקלים, העלאת הדירוג, אותה ציינתי לפני מספר דקות, חברת דירוג האשראי מדרוג העלתה את הדירוג שלנו, את דירוג האג"ח של הקבוצה לדירוג של A3, המקבילה של A- של מעלות עם אופק יציב, שוב פועל יוצא של השורה של פעולות עסקיות ושל התוצאות העסקיות שאנחנו הצגנו במהלך השנה האחרונה. ביולי 2023 רכשנו את השליטה בחברת מהדרין בסכום של כ-250 מיליון שקל, השלמנו את העסקה הזאת בשבוע שעבר ממש לפני מספר ימים, אני עוד ארחיב על העסקה הזאת בהמשך. מתחילת שנת 2023 מניית קבוצה דלק עלתה ביותר מ-50% תוך שהיא מציגה את אחת התשואות הגבוהות במדד תל אביב 35, ושווי הקבוצה מגיע לכ-10 מיליארד שקלים. במהלך שנת 2023 סך הכל חילקו חברות הבנות שלנו דיווידנדים בהיקף כולל חלקה של קבוצת דלק כ-1.2 מיליארד שקל. זה ביטוי ברור וחזק לפעילות של חברות הבנות, לתזרימי המזומנים החזקים שלהם, ליכולת שלהם לחלק ולעמוד במדיניות הדיווידנדים שלהם ולתת לקבוצת דלק להיפגש עם מזומנים שמוסתים פעם אחת להפחתת החוב, פעם שנייה לחלוקה גם לבעלי המניות בקבוצת דלק. אנחנו הכרזנו על חלוקת דיבידנד בסך של 200 מיליון שקלים, שמצטרף לדיבידנדים קודמים שחילקנו מתחילת השנה, וסך הכל אנחנו מציגים תשואת דיבידנד של כ-10%, מעט פחות מ-10%. ציינתי את החוב הפיננסי נטו שלנו שירד, הנה הגרף שמראה את זה. גם שיעור מינוף שירד לאזור ה-19%, 19% מתחת ל-20%, וגם ירידה כמובן בחוב הפיננסי נטו של כ-700 מיליון שקלים. שימו לב, תסתכלו על החוב הפיננסי נטו לפני שנה, ב-30.6.2022, שעמד על קצת יותר מ-3.8 מיליארד שקלים, ועל החוב הפיננסי איפה הוא נמצא היום, שהוא עומד על קצת יותר מ-3.1 מיליארד שקלים. ההון העצמי התפתח בהתאם לתוצאות הטובות, אנחנו רואים גידול של כ-1.6 מיליארד שקלים, 130.6, נתון מעניין, קחו בחשבון שגם אנחנו חילקנו דיבידנד במהלך התקופה, ואנחנו מדברים בעצם עדיין על עלייה של 1.6 מיליארד שקלים ל-9.6, נכון למועד פרסום דוחות הרבעון השני. הכנסות עולות, אבידה עולה, רווח נקי עולה, זה מה שאנחנו רואים כאן בשלושת הגרפים הבאים. הכנסות של מעל ל-6 מיליארד בחציון הראשון של 2023, לעומת הכנסות של 5.9 מיליארד בחציון הראשון של 2022, אבידה של קרוב ל-4.9 מיליארד שקלים בחציון הראשון של 2023, ורווח נקי, 967. הנתונים שאתם רואים כאן של 2022, כפי שהדגשתי מקודם, הם מנוטרלים את הרווח ההזדמנותי החשבונאי שרשמנו בשנה שעברה בעקבות העסקאות של איתקה בהיקף כולל של 4.41 מיליארד שקלים. בתוצאות עצמן אנחנו רואים גידול מבחינת הפעילות, מבחינת התפוקה. גז טבעי בישראל, אז ההכנסות עלו, 1 נקודה בסיכום של החציון, 1.6 מיליארד שקלים, לעומת 1.5 מיליארד שקלים בחציון של שנה שעברה. הרווח הנקי במיליוני שקלים גם הוא עלה, 419. כאן אנחנו מתייחסים, כל הנתונים שמופיעים כאן, זה חלקה של קבוצת דלק בתוצאות של ניומד. חלקה של קבוצת דלק 54.6%, והיקפי מחירה מלוויתן. כאן אנחנו רואים ירידה של 0.2 BCM סך הכל בין החציון הראשון לחציון השני, 5.3 לעומת 5.5, וברבעון ראינו ירידה של 0.3 BCM, נבעו בעיקר מהשוק המקומי, כניסה של קריש למחירות בשוק המקומי. יחד עם זאת, כמו שציינתי, ברווח הנקי ובהכנסות ראינו עלייה, בין השאר בגלל מחירים שהיו גבוהים יותר, וגם בגלל שער הדולר. סך הכל אנחנו מדברים על גידול בהכנסות, גידול ברווח הנקי במחצית הראשונה, וחלוקת רווחים. 5.3 BCM, היקף המחירות שאנחנו ראינו, נתון מאוד מעניין שצריך לשים אליו לב, במהלך תקופת הדוח, הגידול ביצוא למצרים. סך הכל המחירות היו למצרים ולירדן, במהלך התקופה של הדוח, הכנסות של 1.650 למען האמת, מיליארד שקלים בחציון, ואנחנו כמובן גם מדברים על חלוקת דיבידנד שהייתה לנו במהלך החציון של סדר גודל של קרוב ל-160 מיליון דולר, דיבידנד שחולק על ידי ניומד, תוסיפו לזה עוד 50 מיליון דולר שחולק על ידה בינואר, על חלוקה שהוכרזה עוד בדצמבר 2022, וסך הכל אתם מגיעים לסכום כולל של כ-210 מיליון דולר דיבידנד שניו מד חילקה. נפט וגז בים הצפוני, איתקה, גם איתקה מסכמת, חציון ראשון, חזק מאוד, רווח נקי מתואם, 237 נתונים, כל הנתונים האלה הם חלקה של קבוצת דלק בנתונים של איתקה, רווח נקי מתואם, 237 מיליון דולר במחצית הראשונה לעומת 181, אבידה של 980 מיליון דולר במחצית הראשונה. מבחינת נתוני הפקה, נתוני הפקה של מעל 75 אלף חביות, מעל 75 אלף חביות בחציון וברבעון, לעומת 67 אלף ו-64 אלף חביות בהתאמה בתקופה המקבילה. סך הכל תפוקה כוללת של מעל ל-13 מיליון חביות. איתקה במספרים, כמו שאמרנו, גידול משמעותי בהפקה, אבידה של 980, הפחתה משמעותית במינוף ובחוב, ועל זה ברשותכם הייתי רוצה להתעכב. אנחנו רואים המשך ירידה ביחס המינוף של איתקה, בירידה ביחס החוב נטו לאבידה, שעומד על 0.35. רק כדי לסבר את האוזן, יתרות ה-RBL, נכון לרבעון השני, עמדו על כ-250 מיליון דולר, לעומת 600 מיליון דולר בסוף שנת 2022. זאת אומרת, אנחנו רואים איך איתקה, למעשה, באופן עקבי, מייצרת מזומנים, משתמשת במזומנים האלה כדי להקטין את החוב שלה בצורה משמעותית. החוב המתואם הנקי, נכון לסוף הרבעון השני, עמד על קצת פחות מ-700 מיליון דולר, לעומת 1.4 מיליארד. זאת אומרת, אנחנו רואים איך היא מייצרת מזומנים, מקטינה את החוב, וכמובן גם מחלקת דיבידנדים, והדיבידנד האחרון שהיא הכריזה עליו, עם פרסום הדוחות שלה, 133 מיליון דולר, חלקה של הקבוצה, 119 מיליון דולר, כ-440 מיליון שקל, החלק של קבוצה דלק, הייתה כבר גם חלוקה נוספת, אני מזכיר, בחודש פברואר האחרון, בהתאם למדיניות הדיבידנד של איתקה. איתקה, כזכור, מתכננת לחלק סך הכל בגין שנת 2023, 400 מיליון דולר, והיא אישררה מחדש את הכוונה הזאת עם פרסום הדוחות של הרבעון השני הבוקר. ובתוך כל הדברים שאנחנו הספקנו לעשות במהלך המחצית הראשונה של השנה, גם את עסקת מהדרין אנחנו השלמנו. בחודש יולי אנחנו חתמנו על עסקה לרכישת השליטה, ולפני מספר ימים אנחנו השלמנו את העסקה הזאת, רכישת השליטה בחברת מהדרין מקבוצת דסקש בכ-250 מיליון שקלים. מהדרין היא חברה ציבורית, היא נסחרת בבורסה, לפי שווי של כ-0.5 מיליארד שקל. היא פועלת בארבעה תחומי פעילות עיקריים, יש לה את תחום החקלאות, יש לה את תחום בתי הקירור, תחום המים, וכמובן תחום הנכסים המניבים. היא סך הכל מפעילה בישראל 8 בתי אריזה במקומות מרכזיים, המרכזיים בהם בצריפין, בנתניה, מתוך 5 שנמצאים בבעלות על קרקע בחכירה לטווח ארוך. למהדרין יש גם מרלוג, בית קירור בצרפת, וכמובן עתודות קרקע ושטחים נרחבים וגדולים מאוד, שבהם אנחנו רואים פוטנציאל השבחה מאוד מאוד גדול, כמו גם בפעילות האחרת. סך הכל מהדרין מחזיקה סדר גודל שקרוב ל-200 דונם בקרקעות חקלאיות בבעלות פרטית, מעל 10,000 דונם של שטחים חקלאיים שהיא חוכרת אותם, ובנוסף מאבדת ברחבי הארץ קרקעות של גורמים צדדים שלישיים, גם כאן בהיקף מוערך של מעל ל-29,000 דונם, שנמצאים תחת הסכמים שונים של החזקה, נטייה ועיבוד חקלאי. העסקה הזאת, כאמור, אנחנו השלמנו אותה לפני מספר ימים, עסקה הזדמנותית מבחינתנו, עם פוטנציאל השבחה מאוד מאוד גדול. אז אני חושב שסך הכל, אלה הנתונים שבאים ומסכמים את התוצאות שיהיו לנו בחציון הראשון. חציון חזק, נתונים טובים, דיבידנדים מחברות הבנות, שבאו לידי ביטוי כמובן בהקטנת החוב, ובחלוקת דיבידנדים גם לבעלי המניות שלנו. ומפה אני מעביר את רשות הדיבור לערן, ולמעשה לשאלות שלכם.
יופי, אז תודה רבה עידן. אז אנחנו עוברים עכשיו לשלב השאלות והתשובות. עידן, השואלים, איכן עומדת העסקה ולאיזה כיוון היא בעצם מתקדמת?
אז כמו שציינתי בדבריי, עסקת אדנוק ביפי מתקדמת. אנחנו למעשה רואים בעסקה הזאת, שמים אותה אצלנו בעדיפות עליונה, עסקה אסטרטגית חשובה מאוד מבחינת קבוצת דלק, הכניסה של שתי ענקיות אנרגיה, אדנוק ביפי, לאזור ולהשקיע בנכסים של קבוצת דלק, במאגר לוויתן, על כל פוטנציאל כמובן היצוא מהמאגרים האלה. אז ספק, אנחנו רואים בעסקה הזאת עסקה שהיא מאוד מאוד חשובה, אנחנו מקדמים אותה, היא מתקדמת בשני מישורים. יש את המישור שהוא המישור של הוועדה הבלתי תלויה של הדירקטוריון של ניומד, שהוא מה שנקרא דיונים עצמאיים שהם מנהלים מול אדנוק וביפי, ויש את המישור שלנו שמדבר על הסכמי השליטה המשותפת שלנו ושלהם ביום שאחרי. ההסכם הזה מתקדם מאוד, וכפי שציינתי, שמנו לעצמנו מטרה להשלים אותו כבר בטווח הזמן הקרוב. אמרתי בדברים שלי מקודם, העסקה הזאת היא עסקה חשובה גם מבחינת האסטרטגיה שלה, גם מבחינת הפוטנציאל שיש לה לקבוצת דלק, גם על המשמעויות העתידיות שיהיו לה. גם אני מזכיר, אנחנו מקבלים מהעסקה הזאת, צריכים לקבל מהעסקה הזאת ברמת קבוצת דלק, סדר גודל של כ-660 מיליון שקלים, על החלק שאנחנו מוכרים, בשביל להגיע לשליטה המשותפת ביחד עם אדנוק בי-פי, כך שסך הכל, אנחנו מבחינתנו שמים אותה במיקוד מאוד מאוד גבוה, ופועלים כדי לקדם אותה ולהשלים אותה.
טוב, נעבור לשאלה הבאה. שואלים, האם יש כוונה לפרסם מדיניות חלוקת דיבידנדים?
אז כמו שאתם יודעים, אנחנו קבוצת דלק, בעקבות הפירעון המוקדם שהשלימה לסדרות למד א' ולמד ד', החלה בחלוקת הדיבידנד בחודש פברואר האחרון, לאחר שביצענו את ההשלמה של הפירעון, כך שאנחנו סך הכל חזרנו חזרה לגזרה הזאת לפני מספר חודשים. אני מעריך שאנחנו בהמשך, אנחנו גם נאמץ מדיניות של דיבידנד, סך הכל אבל, כפי שציינתי בדברים שלי, מספיק להסתכל על הנתונים של החודשים האחרונים, לראות מצד אחד את קצב זרימת הדיבידנדי וקצב זרימת המזומנים לקבוצת דלק, בהיקף שעומד ביחד עם הדיבידנדים הקרובים ב-1.2 מיליארד שקלים, ואת החלוקות שאנחנו ביצענו למשקיעים, מה שמשקף תשואה של דיבידנד למשקיעים בסדר גודל של כ-10%, כדי לראות החשיבות שאנחנו מייחסים לדיבידנד, את החשיבות שאנחנו מייחסים למשקיעים בעניין הזה, וכמובן לייצר עבורה מניה אטרקטיבית שמחלקת דיבידנדים עם תזרימים שאנחנו מקבלים מחברות הבנות. ולכן אנחנו מתכוונים להמשיך במגמה ובכיוון הזה, כפי שאנחנו עשינו עד היום, וגם בהמשך הדרך לאמץ מדיניות מסודרת.
שאלה הבאה, יש פה שאלה שנוגעת להלוואת המוכר לפניקס. מה הדדליין לרוכשי הפניקס להחזיר את ההלוואה?
לדעתי, הלוואת המוכר הועמדה לחמש שנים, מסוף 2019, עד לסוף 2024, יש ללווה אופציה בתנאים מסוימים להאריך חלק מההלוואה לשנתיים נוספות. קראנו כמו כולם שהרוכשים ממשו חלק קטן מהמניות שלהם, ולמען האמת הוויתור שעשו האמירטים בעסקת המכירת המניות, שבעצם בחרו שלא להשלים את עסקת הפניקס, זה רק מראה את הרצינות שלהם בעסקת ביפי ואדנוק. בעצם לפי מה שאנחנו מבינים, הרגולטור הגדיר להם לפי חוק הריכוזיות שהם צריכים לבחור בין להחזיק את הפניקס לבין עסקת ניומד. הם כמובן בחרו להמשיך בעסקת ניומד, מה שמאוד מחזק את העסקה ואת ההתקדמות שלה. לעניין התזרים מזומנים בכלל מעסקת הפניקס, אז בעצם כל תזרים מזומנים, גם בגין המניות וגם בגין דיבידנד שמתקבל, פורע קודם כל הלוואה ראשית שהם לקחו מבנק, אחר כך משלם את הריבית שלנו, בנקודה מסוימת הוא פורע פרי פסו את הלוואת הבנק ואת ההלוואה שלנו, ובכל מקרה צריך לזכור שמעבר לקבלת החזר הקרן של ההלוואה, יש שני רכיבים מהותיים שאנחנו נהנה מהם בעתיד, פעם אחת זה השתתפות בתשואה לפי החזר IRR שהם עושים, ושתיים פיקדון שהעמדנו בעניין הזה, סך הכל מוערך לאזור ה-350 מיליון שקל, שוב תלוי בשווי המניה במועד התחשבנות ומתי תתבצע.
טוב, שאלה הבאה, יש כאן כמה שאלות של משקיעים בקשר לעסקת מאדרין, אז שואלים אותנו מה התוכניות בקשר לחברת מאדרין, האם המטרה היא השבחה של הנדל"ן?
אז ככה, אז כפי שציינתי, עסקת מאדרין, עסקה הזדמנותית, שאנחנו רואים אותה בהרבה מאוד מובנים, עסקה שמבחינת הקבוצה נעשתה, אם אני יכול להגדיר את זה ככה, בתנאים אופטימליים. אנחנו רכשנו את השליטה במאדרין, 250 מיליון שקלים, החברה נסחרת היום באזור החצי מיליארד, לפני כשנה היא נסחרה במחירים יותר גבוהים, אפילו מהשווי כמובן שאנחנו בו ביצענו את העסקה. עסקה שנעשתה מתחת למחיר ההון העצמי של מהדרין, של חברה נסחרת, ואנחנו מזהים במהדרין פוטנציאל מאוד מאוד גדול, גם בפעילות החקלאית שלה, בפני עצמה, אנחנו חושבים שיש שם אפשרות בעצם לבוא ולייעל את הפעילות ואפילו להוציא ולקבל תוצאות טובות יותר. גם כמובן מצד כל הפעילות האחרת שנמצאת שם, בין אם זה פעילות האנרגיה, ופה זה דבר שדווקא מסתנחלן גם עם הפעילות של קבוצת דלק, כל מה שקשור באנרגיה של האלקטרו-וולטאי שניתן לעשות שם, אנרגיית שמש, הקמה של פאנלים סולאריים, כמובן הצד של כל בתי הקירור והמרלוגים שיש שם, וכפי שציינתי, אין ספק שהעובדה שהחברה הזאת חולשת על היקף קרקעות משמעותי, בין חלק בבעלות פרטית, חלק בהסכמי חכירה, חלק שמאבדים לצדדים שלישיים, אנחנו רואים שם בדבר הזה פוטנציאל גדול מאוד ומאוד מאוד משמעותי להשבחה. כל הדברים האלה ביחד אפשרו לנו לבוא לבצע עסקה בלי שנדרשנו לקחת עליה חוב מהמקורות שלנו על בסיס התזרים שלנו. עסקה, כפי שאמרתי, עסקה הזדמנותית עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול מבחינתנו.
טוב, שואלים כאן עוד בהקשר של עסקת מאדרין, האם לאחר העסקה, האם בכוונת הקבוצה לבצע רכישות נוספות, ואם כן, באיזה תחומים?
אז אני חושב שצריך להבין את המספרים. קודם כל, ברמת קבוצת דלק, נכסי האנרגיה שלנו הם בערך 16 מיליארד שקל, שאר הנכסים האחרים הם בערך מיליארד שקל, זאת אומרת, זה צריך להיות ברור לכולם שאנחנו חברת החזקות שממוקדת בתחום האנרגיה, אלה נכסי הליבה שלנו. אנחנו נמצאים בתקופה מצוינת עם תזרים מזומנים מאוד חזק שנובע מדיבידנדים מהחברות הבנות, עם חוב שפרוס מאוד נוח, ולכן מאפשר לנו לבחון עסקאות, ואנחנו עושים את זה. אנחנו רוצים לשמור כמובן על איזון חשוב בין רמת המינוף שלנו, הדירוג, לבין חיפוש ואיתור של הזדמנויות עסקיות. המשק נמצא בתקופה מאתגרת, ככה שאפשר להבין שיש חברות שבוחנות את הנכסים שלהם, זה בעצם אחת הסיבות למה עשינו את עסקת מאדרין, ואנחנו נרצה לחפש בהזדמנויות עסקיות, וחשוב עוד פעם להדגיש שבסופו של דבר אנחנו נחפש עסקאות שיביאו תשואה לבעלי המניות, הן בדרך של השבחה והן בדרך של דיבידנדים צפויים, אבל שוב תחת שמירה לאיזון שבין רמת מינוף, המשך חלוקת דיבידנדים והשקעות בנכסי צמיחה.
שאלה הבאה, בנוגע לגיוס האג"ח המתוכנן, החברה פרסמה טיוטת שטר נאמנות להנפקת אג"ח למתח. מתי הגיוס צפוי לצאת? ולמה תשמש תמורת ההנפקה?
אכן, פרסמנו טיוטת שטר נאמנות, אנחנו נערכים לגיוס באזור ספטמבר, כמובן שברגע שיהיה מועד סופי נדווח כנדרש, הסדרה החדשה תדורג על ידי מדרוג ב-A3, אנחנו מעוניינים לגייס בערך 250 מיליון שקל, שישמשו אותנו בין השאר לעסקת של BP ואדנוק, אני מזכיר לכולם, שבמסגרת העסקה אנחנו נקבל 660 מיליון שקל, אנחנו מתכוונים לפרוע בפירעון מוקדם 50% מאג"ח למד זין, ובהתאם לביקושים כמו שיהיו, אז נדע מה יהיה היקף הגיוס הסופי.
טוב, יש פה כמה שאלות מאוד ספציפיות לגבי איתקה, אנחנו נשתדל לענות דווקא על השאלות היותר שקשורות לדלק מלמעלה. טוב, שאלה שחזרה על עצמה כמה פעמים, מה בכוונת החברה לעשות כדי להגדיל את הסחירות במניית איתקה?
אז אני חושב שקודם כל, א', אנחנו רואים פעם נוספת בתוצאות של הרבעון את הנתונים החזקים של איתקה. זה בא לידי ביטוי בהפקה, וזה בא לידי ביטוי בשורה של האבידה, 980 מיליון דולר אבידה בחצי שנה, תוצאות חזקות מאוד. אנחנו גם רואים את הדיבידנד ואת מדיניות הדיבידנד שלה, ואת העובדה שהיא כבר חילקה במהלך השנה הזאת, 266 מיליון דולר לבעלי המניות, מה שמשקף כמובן תשואת דיבידנד, ואטרקטיביות מאוד מאוד גדולה מבחינת המניה. למה אני אומר את זה? כי זה מסביר למה החברה, מבחינת הנתונים שלה, היבשים, אם נקרא לזה ככה, היא חברה עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, וצריכה להיות מאוד מאוד אטרקטיבית למחזיקים. יש את הסוגיה של הסחירות, שאנחנו מנסים לחשוב על כמה דרכים וכמה אפשרויות, כדי להגדיל את הסחירות, כדי לאפשר בעצם את החשיפה של המניה הזאת ליותר משקיעים, מה שלערכתנו יוכל א', להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שלה, וכמובן להפוך אותה עוד יותר לאטרקטיבית. אבל אני חושב שאם יש משהו שברור, זה שהנתונים שלה הם לגמרי נתונים מצוינים, טובים, תומכים, בטח כמו שאמרתי גם העניין של צורת הדיבידנד שנותנת למשקיעים, אנחנו חושבים על כמה חלופות, כמה דרכים, אנחנו כמובן ברגע שיהיה משהו מגובש, אנחנו נעדכן, אבל זה משהו שנמצא אצלנו על הרדאר וזה לא נעלם מעינינו, כדי לתת ולמצוא לו גם פתרון.
טוב, שאלה נוספת בנוגע לאיתקה, שאלה לגבי הגידורים, היא חוזרת כמובן כמה פעמים, מה הסטטוס הגידורים באיתקה נכון להיום?
אני חושב שמה שהכי מעניין בגידורים של איתקה, זה שאם נבחן את כל הגידורים שלה משנת 2020 מאז המשבר, אנחנו רואים שהמדיניות מוכיחה את עצמה, גם בשיא המשבר איתקה חילקה דיבידנדים והכל בזכות הגידורים. ברבעון האחרון ההשפעה של ירידת המחירים מותנה על ידי הכנסות מגידורים של בערך 95 מיליון דולר, בחצי שנה האבידה של איתקה 980 מיליון דולר, כמו שעידן אמר מקודם, וזה כולל 172 מיליון דולר הכנסות מגידורים. נכון ל-15 באוגוסט 23, אפשר לראות את זה במה שפרסמה הבוקר איתקה, הם גידרו, איתקה גידרה 11.5 מיליון שווי ערך חביות נפט, שזה משקף מתוך זה 66% נפט והיתרה גז. הגידורים האלה הם עד סוף 25, במחירי נפט מינימליים של 73 דולר לחבית נפט, ו-159 פנל ליחידת חום. בכל מקרה, איתקה פועלת כל הזמן להגדיל את היקף הגידורים שלה.
תודה תמיר. טוב, אנחנו אז נסיים כרגע את שלב השאלות, אנחנו כמובן מודעים שיש שאלות נוספות ולא ענינו על הכל, מוזמנים להפנות אליי בוואטסאפ את השאלות שיש, ואנחנו כמובן נדאג להשיב למי שירצה, אז תודה רבה כמובן לכולם. אני אעביר עכשיו את רשות הדיבור לעידן לדברי סיכום.
תודה רבה ערן. אז בעצם אנחנו מסכמים כאן חציון ראשון, כפי שאמרנו, תוצאות חזקות, זה בא לידי ביטוי בנתונים, רווח נקי של 970 מיליון שקל בחציון, הפחתה של החוב הפיננסי קרוב ל-700 מיליון ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה, תזרים מזומנים חזק מחברות הבנות, דיווידנדים משמעותיים שקיבלנו וחילקנו, ועוד סכומים נוספים של דיווידנדים שצפויים להתקבל ולהיות מחולקים בהמשך בגין שנת 2023, בהתאם למדיניות הדיווידנדים של חברות הבנות. אנחנו ממוקדים בלהמשיך את המומנטום החיובי של הקבוצה קדימה אל תוך 2023, להציף בעצם ערך מפעילות שלנו, מנכסי הליבה האיכותיים של הקבוצה, כמו שעשינו עד היום. אני ברשותכם רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לאחל לכולם שנה טובה, להודות לכולם על הדרך שאנחנו עוברים ביחד, לאחל הרבה בריאות, בשורות טובות לכולם, לבני משפחותיכם, שתהיה שנת עסקים מוצלחת, פורה, מלאה בהישגים והגשמת יעדים, לפחות כמו שהייתה לנו בשנה החולפת. אז תודה רבה לכולכם ושנה טובה. תודה רבה.